יום שלישי, פרשת וישלח. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור מרגש שסיפר הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן שליטא, רבה של מגדל העמק המפורסם. סיפור נפלא שהובא בגיליון ברינוי קצוירו, ממש בימים האחרונים, באמנתי ואדברו. בפרשת השבוע אנחנו קוראים על הדורונות שיעקב אבינו שלח לאח שלו אל איסוף לרכך את ליבו לקראת הפגישה. ברגע השיא, הם כבר עומדים אחד מול השני, אז כתוב בפסוק, והוא עובר לפניהם, וישתחו ארצו, שבע פעמים, אדגיש את הדוחם. בספרים הקדושים מסבירים, שיעקב עורר באותו שעה, גם אם באופן זמני, את אותה נקודת האחווה שבאיסוף, והוא הצליח לחדור, מבעד לכל המחיצות, ולגשת עד אוכיב. ואם באיסוף ככה, על אחת כמה וכמה, להבדיל אלף עבדה אבדולס, ואחים יקרים, בני אברהם, יצחק ויעקב, גם אם התרחקו, נראה לנו שהם עטופים כביכול באדרת השעירה של איסוף. מספר הרב גרוסמן, הוא נסע באוטובוס בלילה מנצרת עילית למגדל העמק, היה כבר חושך, הוא עיר עם פנס על המסכת ברמצי שהייתה לו ביד. בתחנה עליהם הדרך עלה איזה בחור איפי, שערות ארוכות גלשו עד הכתפיים, ישב לידי והסתכל ממש ככה בעניין רב בגמורה, שאני מחזיק ביד. הקדמתי בשלמה, אומר רב גרוסמן, שאלתי אותו בנימוס, לאיפה הוא הולך להגיע? מה מקום חפצו? הוא מספר לי שהוא פניו מאוד עוד לחיפה. שאלתי אותו מה המוצא שלו, הוא מספר לי שהוא ממרוקו. אבא שלו היה דיין נכבד. לימים המשפחה עברה להתגורר בצרפת, שם ביום בהיר נפטר האבא. פתאומיות, השאיר את כל בני המשפחה יתומים, עמומים וכואבים, בארץ לא להם. היתמות הייתה קשה, האמא החליטה שהיה להם מה לחפש בארץ זרה, אז הם עלו, באו לארץ ישראל. הוא התקבל לישיבה קדושה, במקביל, הסוכנות הפנתה אותו לאולפן כדי ללמוד את השפה, להקל את הקשיי הקליטה. וככה, בעין לא אהב ומדריך, הוא התחיל לנשור, וירד לאט לאט מהתורה והמצוות, עד שיפנה עורף לאלוקי אביו השמר אחר. אומר הרב גרוסמן, ניבדתי בצער ברחמים על אותה נפש ומללה, שאיבדה את הקשר הישיר עם אבי ישראלים, ועל הרחמים. הלב שלי, אומר הרב גרוסמן, נקרע לנוכח היתמות שאותה חווה הבחור יום יום, שעה שעה. אומר, דיברתי על ליבו דברי חיזוק ועידוד. אז הוא פתאום שואל אותי, מה הרב לומד? אז אמרתי לו, פרק המפקיד. העניין שלו נצצו, זה הפרק האחרון שלמדתי בישיבה לפני שעזבתי. ואז התחיל לראות בעל פה מה הגמורה שם. ההוא גבר דווקא תקיפי, עוז הרב נחמן, ככה ציטט, שורות שלמות מהגמרה. פעלתי מהזיכרון שלו, אומר הרב גרוסמן. אז אמרתי לו, אתה זוכר את המסקנה של הגמורה? הוא אמר, ודאי, הלכס ישום מאוד הרלוי לו, משום שנאמר ועוסיסו היושר והטוי. חיבקתי אותו חיבוק חם, הוא נרגש כולו, זלגה מעינו דימה, על אותו בן ישיבה, שהסתלק, ועבר לעולם שכולו חולי, נמונות תפילות, דמיונות שם. ועשית אשר בעתוים, אמרתי לו, חזם מלמדים אותנו דרכי אנושיות והתנהגות עם הזולת, גם עם השכל, אומר להפך, ועשית אשר בעתוים, תפחתי על שכמו, צריך לזכור את הפסוק הזה גם כפשוטו, לעשות את הישר והטוב בעיני אלוקים ואדם. נפרדנו לשלום, אמרתי לו, אתה מזמן למגדל העמק, אני אכבד אותך כמו בן שלי. ואני נבוך מההזמנה החמימה הזאת. שבעתיד, הוא אומר, התגלתה כהזמנה הראשונה שלו בארץ, והחיבוק הראשון שאותו הוא קיבל מגיל צעיר שהוא, אחרי שבועיים קיבלתי גלויה הביתה, וככה הוא כתב בה. ראיתי אותך בחושך בתוך האוטובוס, התרגשתי מאוד, בשבוע אני בא אליך לשבת קודש, כי אני צריך הרבה ממי פיך, אני נוטה לי פה, לא רוצה לי פה, תדבר איתי קצת, תעודד אותי רק קצת, כי גלים חזקים דוחפים אותי לתאום ימים. קראתי את הגלויה, אומר רב גרוסמן, העיניים שלי זלגו דמעות, ראיתי מהפעה על חיבוק קטן, קצת הערכה והערת פנים. שיפיתי ממש לבואו, ערב שבת, לפני הדלקות נרות, מקישות עדינות על הדלת. בפתח היה בחור מוכר שניסה לאסוף את רעמת השיער לקוקו, הניח קוק והניח כיפה על הראש. של מלאיכם, מלאיכם השונים. עוד הרב, הוא אומר, החלטתי שאני בוחר בדרך של ועסיסה יושר בת. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם פרשת השבוע. יש פה דברים נפלאים מאוצרותיו של הגאון רבי אליעזר טורק, המבט של יעקב מול המבט של עשיו. והגאון רבי יצחק אזרחי שליט"א, שפעם כשלמד עם חמיו, הגאון הגדול רב חיים שמואלביץ זצ"ל, במהלך הלימוד נכנסה הרבנית עם מיכה הכוס תה, שאל רב חיים את החתן שלו, מה אתה רואה בכוס הזאת? אז אמר לו, תה, ומה יש בכוס? אמר לו, מים חמים, סוכר, תמצית, מה עוד? אמר, אולי אני אפנה לרבנית, תשאל אותה מה יודי נכה כאן. חיים אמר לו, לא, אני אגיד לך מה יש כאן בכוס, יש בכוס את הלב של הרבנים. הגאון רבי עזר פצ'ינסקי, זה צהל ראש שיבת ביסריה, התבטא פעם שאצל הרב צ'ויבר, כל דבר בעולם זה היה נראה מעיניים של תורה, כשהוא ראה שולחן, לא שולחן, עם כלי, כלי מקבל תומה, פשוט הקלט. הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל, שזה מרשי שיבת מיר, סיפר לי שהוא התלווה פעם אל הסבא, הגאון הצדיק רבי שמואל אהרן מנדלביץ' זצ"ל, בעל המיל שמואל, נסע לים על פי ההוראות של הרופאים, הם ישבו מול הים, איך האוויר מנשב להם בעדינות, הוא חשב שזה הזמן לפתוח עם סבא בשיחה בענייני עולם, שמע קצת שיחה זכור, יש תמיד בחכומים. אבל מיד שהוא התחיל להגיד משהו, אז עצר אותו רבי שמואל אהרן ואמר, בבקשה ממך, נשוחח מאוחר יותר. עכשיו אני מתבונן מדברי חז"ל, בגמרא במנוחס, תחיל יזדוהם אל הים, ים דמר לרקיע ורקיע דמר לכיסא הכובד. בנימין אמר לי בהתפעלות, אני ראיתי מול העיניים את הים הנפלא, רחב ידיים, גלים מתנפצים. אבל הסבא ראה את הקדוש ברוך הוא. עשיו לא רואה מעבר לשכבה החיצונית כלום, הוא רואה את הצבע. הוא כבר מגדיר את הדבר לפי הצבע. אם זה כשהוא מבקש את התבשיל האדום, את הנזיד הדשים, האודם הזה. צבע אדום באמת הצבע מאוד בולט, לכן הוא גם נחשב צבע שנוגד את מידת הצניעות. אבל כמו שכל אחד מבין, אדום זה לא צבע. זה רק צבע, סליחה. זה מראית עין שאין בה ממש חיצוניות. זה למעשה השורש של היצר הרע, של כל התחבולות שלו, מפתה את האדם על ידי דמיונות. אמצעו דברים שעיון קל בהם יגלה שאין בהם ממש. כמובן, כל אחד לפי הדרגה שלו, ויש איש לפי מעללו. אתה מתחוך אם הוא יבוא באמצע, אם יסבור לו בטעמים וסברות לרוב, למה הוא צריך להפסיק מהלימוד? צריך דבר מצווה שאין חשוב ממנו. האדם שקובע את אימא תוירו יגיע עם שכנוע שרק היום ביטול השיעור יום יזהו קיומו. כי העסקה שהוא יפסיד לא תחזור עד לעולם. גם אצל אדם פשוט שמתמודד עם ניסיונות ויתארך דרך קבע, יצייר לו בצבעים זוהרים. את גודל העונג והכיף שצפו לו אם רק יכנע לתאווה פלונית. צד השווה של כולם, שאם חלילה אדם נופל בפח ושומע לכל יצרו, מיד אחרי זה יגלה שכל הדחיפות, הבהילות והדברים שחשובים שלא יחזרו, כל הדמיון יסתו לו. שום דבר לא נחוץ באמת, כל הטענות והשכנועים נראה כיסוי אדום ובוהק שאין תחתיו כלום. ואנחנו ממשיכים כל העם, יש פה מכתבי קוראים שפורסמו בטיב הקהילה לפני כמה שנים. בעלי שמחה רבים, סיפורים של השכחה פרטית כמובן, בעלי שמחה רבים מתקשים לעמוד את מספר האורחים שיגיעו להשתתף בשמחה, ולהזמין בהתאם לכך את האמנות של הבר בשביל לכבד אותם. אחר נספר פעם שהזמינו את לשירותי קטרינג בחתונה מחוץ לעיר. אחרי שהעולם היה ערוך, מאורגן לקבלת האורחים בידיים טובות, מיהרתי לצאת לירושלים לשיעור הקבוע. בדרך לרכב פגשתי איזה מכר שהרבה זמן לא התראינו. דרש בשלמה בהתרגשות, נו, למרות הזמן הדחוק, התעניינתי בשלמה בסוף הפנים, ופות המשכתי לשיעור. בדרך חזרה התקשר בעל העולם והתעדכן שכל מנות הבר עוזלות והאורחים רבים. שאלתי אותו איפה משיגים כיבוד בכזאת שעה. אמר לי שממש מאחורי האולם יש חנות גדולה ומגדנות לרוב. פניתי לשם, מצאתי שהחנות סגורה לסורג ובריח, לא ידעתי את נפשי. כי הרי סוף כל סוף, בעיני האורחים, מי שהשם זה בא לקייטרינג, שהוא לא הביא מספיק כיבוד. פתאום חלפו במוחי פרטי השיחה עם אותו מכר שפגשתי בדרך לשיעור. נדמה היה לי שכיום הוא אחראי לשתי חנויות גדולות בער, מאז התקשרתי את בער שהוא מנהל של שתי החנויות, שאחת מהחנויות היא לא אחרת מזה שמאחרי העולם. לא חלפו מספר רגעים והוא הגיע לחנות, פתח בפני את שעריה ושחרר לידי שפע מאפים למנה מתיקה לשמחת האורחים ובעלי השמחה. סיפור נוסף, אחד מספר פה שהמקווה שקרוב לבית שלו, ממוקם במרחק של 20 דקות הליכה. לפני כמה שבועות, יום שישי, חורפי סוער במיוחד, הלכנו לטבול במסירות של ממש. הוא יצא מעמיק לטרוד ומחשבות איך הוא יספיק את כל המטלות שנשארו לביצוע לפני כניסת שבת. ברצף המחשבות, הוא אומר, הקיץ אותי יהודי שיצא לטרמפ עד למרחק שני רחובות מהבית, צלחתי מאוד ואני אספיק להכין צורכי שבת. בדרך שמעתי שהוא מתייעץ עם רב איך לטפל בבת שלו החולה בשבת. בין לבין הוא הוסיף שהבת שלו חייבת מכשיר עדים קרים, בהתאם להוראה של הרופא. הוא לא יודע מאיפה ישיג במכשיר, סמוך כל כך לכניסת שבת. לא, מיד התערבתי בשיחה, הצעתי לו את המכשיר העדים שלי, שהבת שלי החלימה מאותו חולי לפני שבוע. הנחת רווחה נשמע ממנו, נסענו לביתה לקח את המכשיר הנדרש, בשבילי זה חסך עוד 5 דקות הליכה, ועבורו זה היה רוגע בשלווה. ואנחנו ממשיכים עם טור מאלף מאת הרב חיים ולדר. טור שכל מיני כלים, מי זה אנשים לא כדאי מה לא לעשות איתם. יש אנשים שלא, זה הכותרת. מתחיל עם יש אנשים שלא כדאי להתווכח איתם. הוא אומר באופן כללי, הטור הזה לא ממליץ על ויכוח כאמצעי שכנוע, להפך. אם אתה רוצה לחזק מישהו בתפיסה, תתווכח איתו. ועדיין, רוב בני אדם נהנים מוויכוח טוב בשביל הגשמה כשיש בזה, בשביל לבטא את זה, גם אם היא לא תתקיים לי בסוף. אבל יש אנשים שרואים בוויכוח סלע קיומם. לא מדבר על ויכוחים בנושא השקפה, זה סתם דברים זניחים כמו איזה דגים של חבר עבר, בדרך כלל אתה אומר משהו, השני אומר משהו אחר, ממשיכים בשיחה, לא אצלו. כעת חייו יקדשו להוכחה שהצדיק איתו. אנשים כך כל האמצעים קשרים, הוא יצא לך לרדוף אחרי המכונית ולסוע לסוכנות. הוא יביא לך אחרות שאתה טעית או טעית, אבל כמעשה מעולם, והייתה לך הבנה אמיתית בשוק המכוניות. בשלב כלשהו אתה טיפול על דרכך, תתוודע על החטאים, ותודה שאתה בור ועם הארץ בנושא מכוניות, בכלל, ובכל הנושאים האחרים בפרט. זה לא יעזור לך, עד שהוא לא יסוד את הסביב האחרון של ההוכחה לצדקתו, הוא לא ירפא ממך. יש אנשים שלא כדאי להיכנס איתם לשיחה. הוא אומר, זה מדובר באנשים שלא יודעים לסיים שיחה. הוא לא מדבר על כאלה שאתה שואל מה שלומך, ואתה מקבל את הגיליון הרפואי שלהם של הקרובים, דרגה חמישית. אני מדבר על אנשים שכל מה שעשית זה לחלוף על פניהם ולענית בראש. מבחינתם הבאה, הבאת דעה חיובית על משהו. לא חשוב מה. ניד ראש הידידותי שלך הופך לפיגוע זמן אמיתי שעלול להסתרה על פני שעות, ימים ושבועות. כי גם הוא, כי הוא גם מתקשר לך הביתה להסביר את הטיעונים שלו. יש שילוב של משוחח ומתווכח. זאת אומרת, בא אליך מראש עם ויכוח שלדעתו קיים ביניכם. אני יודע שאתה נגד מטבע הגז, ואני רוצה לומר לך ש... אתה בכלל לא נגד מטבע הגז, וגם היית להתבטל באותו רגע שזה עמד מול הסכנה הקיומית, ולהיות משועבד לשיחה שלא רצית את זה מכתחילה. וכאן הוא כותב בסוגריים, אומר שהוא סליחה שרוס את החייגה, שמדין חסד, אנחנו צריכים לנהל מדי פעם שיחות של כאלה, ובני אדם טובי לב, לא מנהלים רק שיחות שבא להם לנהל, אבל התור הזה... בוא לגרום לבני אדם שלא להיות האנשים שלו. דבר שלישי, יש אנשים שלא כדאי לריב איתם. הוא אומר, באופן כללי לא כדאי לריב עם אף אחד כמובן, אבל בני אדם פעמים מתקוטטים. כועסים אחד לשני, נפגעים אחד מהשני. בכל בית הכי טוב יש איזה ריב מפעם לפעם. בין שניים מבניו, אפילו בין בעלי הבית, נורמלי, אין בזה רע, בתנאי שמדובר בני אדם שיודעים לריב. לדעת לריב זה לא קשה. 3 כללים. תדירות, רבים פעם ב... ריבים דחופים מדי, כי ריבים דחופים מדי הופכים את החיים לאווירה של ריב. דבר שני, גבולות הריב. יש דברים שאסור להם לאמר. הערות שלו, הדברים שלא ניתנים לשינוי, כמראה וכו'. כמו פגיעות והשפעה, שימוש בדברים אישיים שנודעו במהלך שיחות נפש. בעצם יש עוד המון סייגים, אבל זה לא הנושא כזה. יש דבר שלישי, סיום הריב. לכל ריב חייב להיות תאריך תפוגה. בעיניי הוא אומר, תאריך תפוגה של ריב הוא של חלב בשמש, זמן קצר. בכל מקרה לא הולכים לישון עם ריב בתוך המשפחה. בחוץ אליי אפשר להתעצור על התפוגה, נניח שבקבוק קולה אחרי שפתחו את הפקק. זה נכון שאתה יכול לשתות, גם אחרי כמה ימים, אבל הטעם לא משהו. אבל יש אנשים שפשוט לא כדאי לך לריב איתם. כי ברגע שהתחלת, אתה לא סיימת, זהו. הם יסמנו אותך כאויב, יפתחו נגדך כמויות של מסתמה שאין לה שום קשר לריב, הם לא יהיו פרופורציונליים בקשר לגבולות הריב.
הם יאמרו ויעשו כל מה שהם יכולים כדי לפגוע בך, וכמובן אין להם תאריך, אין להם שום תאריך תפוגה. אלה אנשים שאם תנסה להסתדר יותר, הם יראו בזה חולשה ויריבו עוד יותר. תחזיר מלחמה אותו תוצאה. הם גם אנשים שנקשרים רגשית לריב שלהם איתך, ולכן הם מתקשים להיפרד ממנו. גם תתנצל בפני מעומק הלב, אצלם אין מכיל אילומי. איך אמר לי פעם מישהו על אדם מוכשר וחרוץ שהמלצתי לקבל אותו לעבודה? אני יודע, חיים, אני יודע שהוא מוכשר וחרוץ, מתאים לתפקיד כמו כפף ליד, אבל יש לי בעיה איתו. אני לא יכול לריב איתו. אני לא עושה שום עסק עם שאני יודע שאפשר לריב איתו. עוד דבר, יש אנשים שלא כדאי להיכנס איתם למסע ומתן. כותב שהוא סיפר בעבר על דילמה בתוך תורת המשחקים, על בוריס ואביגדור, שנותנים להם מזוודה עם מיליון דולר. הם מבקשים לחלק ביניהם תוך שעה, אבל אם לא הצליחו להגיע להסכמה, מזוודה תחזור לבעלה וימצאו בלי כלום. אביגדור, כמו כל אדם נורמלי, בטוח שהוא יוצא מהחדר עם חצי מהסכום, אבל סליחה זה מגלה שבוריס לא חושב ככה. דורש לעצמו 900 ומסכים לתת 100 לאביגדור. אחרת הוא יוצא החוצה ושניהם יצאו בלי כלום. יש אנשים כמו בוריס, הם מציעות להתאמת, להתעקש, לממש סיפוקים ולהתרחב. אנשים כאלה נכנסים למסע מתן. אצלם יש רק מסע בלי מתן, זה אפילו לא משחק, הם דברים שכרה צריך להיות. הדרך היחידה להגיע איתם למשהו, זה לנהוג בדיוק כמותם. להציע את ההצעה שלך ולא לזוז מילימטר. 90% הסיכויים שהזכרה תצא לפועל. אבל 10% שכן אותו זה המון מול אנשים שכאלה. דבר נוסף אומר יש אנשים שלא כדאי להיות חייב להם. כלום, לא שקל, לא שקית חלב, לא טובה. זה אנשים שאם בחוויה שלהם עשו לך טובה, אתה עבד שלהם עד 120. עם חובה מוסרית לרשום בצבא לילדים להמשיך את החובה מוסרית. וכאן הסתייגות. הוא אומר, בעבר רשמתי שנכון להרגיש ככה, אבל מצד שלה מקבל, לא שלה נותן. לאדם שעשו להם טובה, נכון אם יאהבו את החוב הזה ששמו קרה את הטוב, אבל אין בדברים כדי להתיר בני אדם שעשו טובה, לתבוע את שלהם, ובטח לא שוב ושוב ושוב. שזה קוראים לזה טובה, לא קוראים לזה חוב. הכי תיזהרו מאנשים שבאים כביכול לעשות לכם טובה, אבל בעצם בונים קריירה על זה. לא מזמן הוא מספר, הדברה מאחד מבתי הדין, תביעה של אדם שניסה לעזור לחבר שלו שעה בצרה, בשלב מסוים, אימו עליו, והוא ברח מהמערכה. החבר הסתדר בעזרת אחרים, אבל זה לא הפריע לזה שנטש אותו לתבוע את החבר כמה שנים בסכום של עשרות אלפי דולרים על זה שכמה חודשים עזרתי לך. ושוב הוא אומר שוב שהכרת הטוב זה אחד התכונות היותר מערכות על ידי כותב השורות, אבל זה רק מצד של המקבל, זה לא יכול להיות דרישה של הנותן, כי טובה זה לא חוב, ומי שאמין שכן, לא כדאי להיות חייב. ודבר אחרון, יש אנשים שלא יודעים לבקש סליחה, יש אנשים שלא יודעים לסלוח, יש אנשים שלא ניתן לדובב אותם, יש אנשים שאפשר לסגור להם את הפה, לרגע יש אנשים שלא אוהבים לצאת לחופשה, יש אנשים שלא אוהבים לעבוד, יש אנשים שאפשר להסביע את רצונם, יש אנשים שאפשר לעבוד תחתם, יש אנשים שאפשר להיות הבוס שלהם, יש אנשים שלא יודעים להחליט, יש אנשים שלא יודעים לשקול בטרם יחליטו, יש אנשים שלא יודעים לומר כן, יש אנשים שלא יודעים לומר לא. יש אנשים שכן, ויש אנשים שלא. עד כאן הטור הנפלא שהתפרסם במגזין במה לפני כמה חודשים, ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. שאלה, האם טוסטר נחשב כלי אכילה בטעון טבילה בברכה, והאם כשמטבילים אותו צריך להכניס את החוט למים כשהחוט לא נשלב? אז התשובה היא שהטוסטר חייב בטבילה מן התורה, כיוון שמשמש לאכול ואוכל נוגע בו. החלקו פסקי זמננו, צריך להטביל את כל החוט, דעת הגאון משול קליין שצריך. יש כאלה, ככה דעת הגאון משול קליין. ואנחנו ממשיכים עם הדף רמי בהלוכה. אנחנו נחזים בשעה טובה בסימן טוב ממזיין, במשנה ברורה, קוף ג' קוף ד'. איזה חמץ אסור בענוע אחרי פסח, ומה דין חמץ שבוטל בכוונה תחילה בתוך תערובת? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נוכל לשמוע הם בשיעור הלוכה, בשלוחה אחד מפי הרבנים הגאונים, יגדול בתורה,
ולרוות נחת. וכדרכן נלמד גם אנחנו תניין הדף היום בהלוכה. אסור לבטל איסור בתערובת בכוונה ובאיסור דאורייתא כגון חמץ. בפסח גם האיסור כבר נמצא בתערובת, הוא לא בטל בה, אסור להוסיף אותה לתערובת, תשתגע למידה שבה היא מבטלת את האיסור. אבל באיסור דרבנן, כגון חומץ שעובר עליו הפסח, אם האיסור כבר נמצא בתערובת, לדעת השולחן ערוך מותר להוסיף עליה כדי לבטל אותו בתוכה. לדעת הרמ"א אסור. ומי שעבר וביטל איסור בתערובת באופן האסור, אסור לו ליהנות מהביטול הזה. וכך גם מי שביטלו עבורו איסור בתערובת, אסור לו ליהנות מהביטול. ונחלקו הפויסקים בנוגע למי שביטלו עבורו איסור בתערובת ללא ידיעתו, אם הוא רשאי ליהנות מהביטול. ולבני ביתו של המבטל, או זה שביטלו עבורו, אסור לכל הדעות ליהנות מהתערובת גם כשנעשה ללא ידיעתו. חמץ שעוברים עליו בלערו, בלמוצי מדאורייתא בפסח, ועבר עליו הפסח בשגג ומזיד אסור מדרבנן בענוה גם אחרי פסח. בכלל זה חמץ שמורה בתערובת כזאת שגם מדאורייתא הוא לא בטל בתוכה. כאשר יש בו כזית, גם אם באכילת התערובת לא ניתן להגיע לאכילת כזית חומץ בכדי אכילה ספרס. יש אומרים שכך הדין גם כשהחומץ שבתערובת הוא פחות מכזית. מהי תערובת מדאורייתא? החמץ אינו בטל בתוכה. תערובת אשר חלקי אחרים מהווים רוב לעומת החמץ. מהי תערובת של מין שאינו מיני? שהחמץ שבה לא יבש, ונבלל בחלקי התערובת האחרים, בין אם יבשים, בין אם לא, כך שהוא לא ניכר. שאז החמץ לא בטל בתוכה מדאורייתא, אלא כאשר כמות חלקי אחרים מפי 60 בכמות החמץ. וראות במקורות. בהמשך למה שאמרנו, תערובת שיש בה רק משהו חמץ שאסורה בפסח רק מדרבנן, מותרת אחרי פסח באכילה בהנאה, אפילו אם החמץ תערובה בפסח. ויותר מתערב כבר עבר בלרוב בעל מוצא, התערובת מותרת אחרי פסח, אבל בנוגע לתערובת יבשה שהחמץ שמרה בה לא נמחה בתוכה, בזה יש מחלוקת הפוסקים. יש אומרים שלמרות שכשהוא מהווה מיעוט בתערובת, היא לא אסורה בפסח מדרבנן, אסורה היא גם לאחר הפסח, ויש חולקים. חמץ שירבו אותו בפסח בכוונה כדי להתיר אותו אחרי פסח, יש אומרים שדינו ככל איסור שביטלו בכוונה, שאסור למבטל ליהנות מהביטול, וכן למי שנתבטל בשבילו. אבל יש אומרים, זה לא נחשב לביטול איסור בכוונה, כמו שבפסח בלאו הכי אסור לאכול אותו, ובנוגע לאחרי פסח, אינו אלא הגורם שלא יכול להבדיל חמץ שעבר עליו. עד כאן בניין דפרים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. תערובת יבשה של איסור ויתר, מדאורייתא, די בכך שכמות היתר מהווה רוב לעומת האיסור כדי שהאיסור יתבטל בתוכה. אבל מדרבנן בתערובת מין שאינו מינוי, האיסור לא בטל אלא כשכמות היתר היא פי 60 מכמות האיסור. תערובת יבשה שמראה במשהו חמץ, יש אומרים שהיא אסורה בפסח גם בהנאה, ויש אומרים שהיא אסורה באכילה בלבד. מאכל שהתערב באותם חמץ פגום בפסח, החלקו הפוסקים אם מותר לאכול אותו בפסח, ואם יתערב לפני פסח, לכל הדעות מותר לאכול אותו בפסח. תפליג מילים אחורה, אני זכה בקצרה מה שלמדנו באותו יום, נאמר במדרש שבשעה שרצו אנשי דור המדבר לקחת החשיתי נשותיהם לעשיית העגל אם סירבו, השכר הזה ניתן להם מעין יום טוב בראשי חדושים. ראשון חכמנו ז"ל, ונתן להם קדוש ברוך הוא שכרן בעולם הזה שהם משמרות ראשי חדשים יותר מן האנשים. הראשונים בערו שאנשים נוהגות לא לעשות מלאכה בראש חודש, ויש עוד כמה טעמים למנהג הזה. המנהג קדום בכלל המנהגים שקיבלו עליהם דורות קודמים, שמחייבים את כל הדורות שאחריהם. יש מהראשונים שכתב שקבעו לחוק ממות משה רבינו. אבל המנהג לא מחייב להימנע מכל מלאכה, כיוון שגם בזמן הקדום היו שנהגו להימנע מכל מלאכה, והיו שנהגו להימנע רק מחלק מהמלאכות. עיקרון של המנהג שאישה לא תנהג בראש חודש כיום חול לכל דבר. ובזמננו אין מנהג בשום מקום להימנע מכל מלאכה. במקומות רבים זה המנהג להימנע מתפירה וסריגה, יש נהגו להימנע מכביסה. אלה שנהגו להימנע מכביסה נחלקו הפוסקים עם כביסה במכונה היא בכלל האיסור. אלה שהחמירו גם בתליית כביסה לייבוש וגיוס. מלאכה שמותרת בכל המועד מצד עצמו, מצד סיבה של צורך היום דוברות כדומה, היא מותרת בראש חודש בכל מקום. דף היום נתנו דף, וכיצד ייתכן שעבד עברי עובד יותר משש שנים? על מה אישה נאמנת ומה התפקידה של אמא של רבי ישמעאל? וכך ועל עוד עושים מעניינים, ללמוד היום מסכת נידה, דף נ"ח. זה נקרא ציור רבותי החפצים בחיים, חפץ חיים יומי. בסעיף ג' כלל ט' מלכות לשנור הכתוב החפץ חיים, שאדם צריך להיזהר ולשבח את חברו בשבח שבא לידי הפסד, כגון אורח שיצא ברחוב העיר ויפרסם לכל את מה שגמלו, את מה שעל הבית גמלו לטובה, אכילה ושתייה, כי על די זה אומר חפץ חיים, יבוא הרבה אנשים ירקנו את הבית שלו. עוד דוגמה, אחד שהשיג הלוואה, גם לא לפרסם את זה שלא יבוא אליהם אנשים בקש הלוואות. אבל הוא מסוף ומביאים אופן נוסף שאדם עבר לסור ושנורא. וזה שהוא משבח את חברו, אדם שמגדיל את מדרגת חברו יותר מכפי האמת, כותר בוחן בסלם מקובץ האורז ומקובץ מאמורים, שלא בסור ושנורא כי הוא גורם בכך לנזק. ארגון שהשתתחו איתו בטעות או אימנות או למסר שהוא לא מתאים וראוי לה. גם הוא עצמו נזק מכך שהוא חושב את עצמו כאדם חשוב ובא לידי גאווה. רב ניסים הביא דברי הגאון רבי אלחונן, וכתב שנכונים הם להלוכה רק דחת הראיה. וכך עולה שאלה מעניינת רבותיי, האם מי ששמע וקיבל את דברי השבח עובר באיסור השנורא? אז החידוש הוא בביאורים על מסכת סוטריה, כתוב שלמרות שהדיבור עשו משהו משנורא, אין איסור בקבלה, כי סוף סוף זה לא דברי גנאי, אלא דברי שבח. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית, היום זה היורצייד של הבתיים, מובא בספורי מרון הרמ"ח סלונים, אז מובא שבזמן שפרץ מרד בצפת בהנהגת איברהים פחה, אז הפורים תפסו את הבתיים, הוליכו אותו להורג, הוא ביקש מאלה שהוליכו אותו שיתנו לו קצת מים לשתות, והוא ריח שהכל בשתה, הוא אמר לאנשים שברכת שהכל יסגולם בעל שם טוב להינצל בעת סכנה. באמצע הדרך פגש אותם איזה ערבי נכבד, שדיבר על לב השובים, דיבר על ליבם, שכיוון שהוא מכיר אותו כאדם ישר ונכבד, ששחררו אותו. באמת הם הסכימו ועזבו אותו לנפשו. השתדל רבותיי, השתדל בעת אמירת ברכת שהכל, לחשוב שכל מה שיש בעולם נברא במאמר השם יזבח. עד כאן דברינו להם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה. רוחניות וגשמיות, בכל טוב סלע.